דרשה מספר 1243, נהרות מים במקום יבש, דרשה שנישאה בבוקר יום ה-11 ביולי 1875, מאת צ'ארלס ספורג'ון, במשכן המטרופוליטן, נווינגטון. הטקסט של ימים, הוא משהיו 32.22, כנהרות מים במקום יבש. אני מניח שיש להודות שתחושת הפנים של קטע זה מתייחסת להחזקיהו ולממלכים טובים אחרים שהיו האמצעי לברכות גדולות לממלכת יהודה המתדרדרת. אנחנו בקושי יכולים להיות אסירי תודה על ממשלה צדקנית. אם, במשך כמה שנים, יכולנו להרגיש את עול ההריצות, עלינו להעריך טוב יותר את הנאות החופש. בנבואה שלפנינו נאמר הרבה מאוד בשבחו של מלך אשר ימלוך בצדק ונסיכים אשר ישלטו במשפט. אנשים כאלה הם מגיני המדינה, מעשירים אותה במסחר ומבריחים אותה בשלום. הם ראויים לכבוד ודבר אלוהים מעניק להם אותו. אבל אני לא יכול להביא את דעתי להאמין שהביטויים האלה נועדו על ידי רוח הקודש שלא יהיו להם שום התייחסות אחרת וגבוהה יותר. הם נראים לי הרבה יותר מדי מלאי משמעות מכדי להיות מיועדים בעיקר או אך ורק להחזקיהו או לכל אדם אחר. כשרוח הקודש הכריזה, בפי הנביא, יהיה אדם כמסתור מפני הרוח ומכסה מפני הסערה, כנהרות מים במקום יבש, כצל סלע גדול בעייף. אדמה, בקושי ניתן להעלות על הדעת שהוא התייחס רק להחזקיהו ולנסיכיו. לא יכול להיות שכנסיית האלוהים שגתה בשנים ארוכות אלה כשלא החלה קטע כזה על האדון ישוע המשיח. אין ספק שהמילים אינן חלות רק עליו, אלא אף פעם לא ניתנות להבנה מלאה עד שהן מיושמות על האדם המבורך והמקסים שלו. מכל מקום, זה בטוח, שאם מלך השולט בצדק מביא כל כך הרבה ברכה על אמו, אז ישוע, שהוא במיוחד מלך הצדק, המבורך והיחיד, מלך המלכים ואדון אדונים, חייבים להביא את הברכות הללו בדרגה הגבוהה ביותר שניתן להעלות על הדעת, ולפיכך, ביטויים אלו, מעבר לכל אפשרות של הגזמה, ישימים במובן הרחב ביותר על מי שהיום אנו שמחים לברך אותו כאדון הכל. בהחלט לשון יפסוק כולו על האדון ישוע המשיח, המלך בציון, אנו נקפים במספר מטאפורות. הוא לא רק מקום מסתור ומחסה, ונהר, אלא הוא צל של סלע גדול. כן, אחי ואחיותיי, אם ננסה להציג את תהילת אדוננו על ידי אנלוגיות ארציות, נזדקק לשורה שלהם, כי אף אחד לא יכול להביא אותו לשלמות. לכל אחד יש מחסור כלשהו ואפילו כולם ביחד אינם מספיקים כדי להפגין את היופי שלו. אנו זקוקים לאלף סוגים ודימויים כדי לתאר את יופים המגוונים של דמותו, את ההצטיינות הרבות של משרותיו, את הכישרון של סבלו, את תהילת ניצחונותיו ואין ספור הברכות שהוא מעניק לבני אדם. אם תתמקד בכל קרני השמש של הטבע, לא תוכל להשתב תלעלומת הדרו בודדת. לא אדמה, ולא ים, ולא שמש, ולא כוכבים, ולא סמים לא דומה לו במלואו, לעולם לא תוכל לאתר את היופי שלו עד שתראה אותו פנים אל פנים. נעים מאוד לראות שהובנו הוא משיח רב צדדים כל כך. מכל נקודות המבט הוא ראוי להערצה והוא יקר מאוד בכל כך הרבה דרכים שונות, כי יש לנו כל כך הרבה וכל כך מגוונים, והנסיבות שלנו כל כך משתנות ללא הרף והתשוקות הבלתי פוסקות של רוחנו כל כך מקבלות תפניות חדשות. יהי שמו יתברך, השינויים האלה שלנו, הצרכים שלנו, והתשוקות שלנו רק יעמידו אותנו במצבים רעננים שבהם נוכל לראות, ביתר שעת, את הצטיינותו העולה על רוחו, מלאותו הסופרלטטיבית ועד כמה הוא מותאם במלואו לעמוד בצרכי הטבע שלנו בכל מצב אפשרי. התברך שמו של האדון ישוע שבעוד הוא אחד, הוא רב. למרות שהוא בסך הכל מקסים, הוא גם יופי בשילוב. בעוד שהוא מושלם תחת היבט אחד, הוא שלם באותה מידה תחת כל היבט אחר. הנקודה שיש לציין בטקסט, בהחלטו על המשיח, היא זו, שזהו אדם שעומד להיות כנהרות מים במקום יבש. שימו לב שגבר. אנו מתפרים באלוהותו של ישוע המשיח על כך שאנו מבדרים ללא ספק. זה לא המקום שבו ננסה להוכיח זאת, כי כולנו משוכנעים בכך, ואנחנו יודעים שהוא אלוהי על ידי יחס אישי איתו. מצאנו שהוא הבן של עליון, והוא אי פעם חייב להיות כזה עבורנו אלו מאוד אלוהים. עם זאת, אף על פי כן, על אחת כמה וכמה, אנו נאחזים בעקשנות באמת אלוהים בדבר גבריותו האמיתית והראויה של האדון ישוע המשיח, והוא כאלוהים בבשר האדם שהוא עבורנו כנהרות מים במקום יבש. תחשוב על זה דקה. אם אלוהים אוהב אותנו עד כדי כך שנהפוך לאדם, אז הברכות שהוא מתכוון להעניק חייבות להיות בלתי ניתנות לחישוב. ההתגלמות היא, כשל עצמה, הבטחה גדולה עם ברכה בלתי נספרת. הבת בבן האלוהים בביא א' בדגש ובסמכת לחם, ואתם מרגישים בטוחים שאם האינסופי לבש צורה של תינוק, התגלמותו מסמנת אהבה אינסופית, מבשרת קהילה אינטימית ומבשרת ברכה בלתי מוגבלת לבני אדם. אם יהווה, בעצמו, בבשר האדם ילך על אדון עמים של יהודה. אם הוא נושא מחלות וצער אנושיים. אם הוא, בדמות אדם, נותן את ידיו לציפוניים ולבו לחנית, חייבת להיות בליבו חיבה חסרת גבול כלפי הזרע הנבחר מבין בני אדם. אילו נהרות של ברכות חייבים לבוא אלינו אם אלוהים עצמו יבוא אלינו ויבוא בצורה כזו וברוח כזו. מה פירוש הייחוד של האלוהות עם האנושות מלבד זאת, שלמרות שהוא היה עשיר, בכל זאת, למעננו, הוא נעשה אני. ומה יכולה להיות תכליתו אלא שנתעשרנו בעונב. עשיר באושר עצום כמו אלה שהוא ויתר עליהם כדי לעודד את הטבע שלנו בכל העוני והשפל שלו. הב לנו, בזמן הזה, לשמוח ולשמוח בבנמרים, בן אדם, שהוא גם בן אלוהים. תנו לנו להתמוגג, היום, כשאנו מאמינים שישוע הוא אדם באמת כמו שהוא באמת אלוהים הוא שמחה. יושב על בשרנו, על כיסא אורות אחד מהם אנושית שנולדה, באלוהות מושלמת בהיר, זהו המקור, הערוץ והנחל, המביאים אלינו ומכילים בתוכו את כל הברכות שבהן העשיר אותנו. זהו נהר האלוהים המלא במים. הב נבוא, אם כן, אם זה כמדריך שלנו, ללמוד את המטאפורה של הטקסט שלנו. לאחר שעשינו זאת מעט, נעיר על הצטיינות מיוחדת שצוינה. ולאחר שעשינו זאת, נשים באיסוף הלקחים המעשים של הכלל. כהגדרת הברכה שמגיעה אלינו באמצעות האל בהתגלמותו, הב נלמד את המטאפורה של נהרות מים במקום יבש. פירוש הדבר, ראשית, מצוינות גדולה של ברכה. נהר הוא סמל היתרונות הגדולים ביותר, שכן הוא בעל ערך עליון לארץ שדרכה הוא זורם. נהר, בדרכו שלו, יוצר חיים בכל מקום בו הוא זורם אשווה, קנים ושבלים בטוח יצצו וערביות שוליות את מסלולי המים. מהנהר מטפחים ומזינים את הצמחייה לאורך גדותיו ומקיימים אין סוף דגים וזמשים. זרם הכסף מאיר את הנוף בבהירותו. הנהר השמחה והשופה הוא נושא השיר ושיר בפני עצמו. זה מחזה משמח להתחקות אחר הקו המתפתל של האור יחשוף בין שדות ירוקים. מי יכול לסרב להודות לאל שמבקר כך את הארץ ומשקה אותה? עכשיו, מה הנהר לארץ? כי האדון ישוע המשיח הוא עבורנו. הוא המעיין והמקור של החיים הרוחניים והיכן שהוא בא, החיים האלוהיים צצים ופורחים כמו עץ ליד נהרות המים שעליהם לא קמל לעולם. את החיים שהוא מעניק, הוא גם מזין, משקה אותם בכל רגע. מזין אותו, הוא עושה אותו פורה. כשהוא הופך אותו לפורה, הוא גורם לו להיות הוגן להסתכל עליו ומביא אותו לשלמות. הצמחייה חייבת הרבה לנהר שמשקה אותה. מה היו עמדות בלי הנחלים? מה היו הקדושים בלי המושיע? מה היו הכפרים בלי המעיינות והנחלים שלהם? מה היו המאמינים ללא ברכות הברית שניתנות לנו במשיח ישוע? האנלוגיה כל כך ברורה שאני לא צריך להמשיך בה. מקומם של נהרות ונחלים רחבים הוא המקום בו מחפשים דברים טובים בשפע, ולא בכדי נחפש דברים טובים באדוננו ישוע. הוא הנהר הנחלים אשר משמחים את עיר האלוהים. ניתן לומר עליו באמת שכל מה שזז, בכל מקום שהנהרות יבואו, יחיה. מכיוון שהדבר נעשה בשר ושכן בקרבנו, על כן נהרות רחמים זורמים לרבים, ואנו המאמינים נשתה מנהר תענוגותיו. הנה, לבי, סיבה להרצה. אני לא צריך לראות בזה שום קושי. לאחר שהאמינו בעדות האדון, כל הקושי נעלם. הדבר היה אלוהים, והדבר גם נעשה בשר וישב בתחנו, ועמקים. אלוהים ירד אל האדם כדי שהאדם יעלה לאלוהים. אלוהים הסתיר את עצמו בצורת תינוק כדי שתינוקות יוכלו ללמוד את אהבתו. המשיח גדל בקומה מלדות לגבריות, כדי שגם אנחנו נוכל לגדול לתוכו בכל דבר. הוא היה אדם מושלם כדי שגם אנחנו נגיע למלוא קומתם של בני אדם במשיח ישוע. המשיח האיש, האל, מחבר את האדם עם אלוהים הנהר זורם ישירות מכיסא האל לליבם של בני תמותה ומביא את אלוהים עצמו אלינו כדי למלא אותנו בכל מלאות. התבונן במעלת האדון ישוע והרהר בה. המטאפורה מרמזת בעיקר, במקום השני, על שפע. ישוע הוא כמו נהרות מים כי הוא מלא בחסד ובאמת. זה יהיה דבר קשה מאוד לחשב את גוף המים שנמצא בתמזה, אבל בנהרות כמו שחברינו האמריקאים חביבים עליהם, זה חייב להיות כמעט מעבר לכוח המוח להגות את מסת המים שצריכה לרדת לים. גלונים וראשי חזיר נראים די מגוחכים לצד המיסיסיפי והסנט לורנס. אני תמיד מרגיש עצבני מאוד כאשר תיאולוגים מתחילים לעשות חישובים לגבי האדון ישוע. פעם הייתה טענה חזקה מאוד לגבי גאולה פרטיקולרית וגאולה כללית, ולמרות שאני מודה שאני מאמין בעמוד השדרה של הדוקטרינה הקלווניסטית, מעולם לא הרגשתי בבית בדיונים כאלה. זה דבר אחד להאמין בדוקטרינות החסד, אבל דבר אחר לגמרי לקבל את כל ההצטלבויות שנוצרו על אותן דוקטרינות, וגם עניין שונה מאוד להסכים עם הרוח הנראית לעין אצל מי שמתאמרים להפיץ את האמת התורה של אלוהים. אין לי שום קשר לחישוב הערך של כפרת המשיח. אני רואה בבירור את המומחיות של התקליט והכוונה של המשיח בהצגת קרבן המכפר שלו, אבל אני לא יכול לראות גבול לקרתה ואני לא מעז להיכנס לחישובים לגבי ערכו או יעילותו האפשרית. הערכות ועומדן ערכים אינם במקום. אדונים, הייתי רוצה לראות אתכם עם הצפחות והיפרונות שלכם מחשבים את תכולת הקוביות של האמזונס. הייתי שמח לראות אותך יושב ומעריך את כמות הנוזלים בגנגס, באינדוס ובאורינוקו. אבל כשתעשה זאת ותסכמת את כל הנהרות של כדור הארץ הזה, אני אגיד לך שהמשימה שלך הייתה מתאימה רק לתלמידי בית ספר, ושאינך בתחילת החשבון שיכול לסכם את מלאות המשיח עבור והוא שוכן את כל מלאות האלוהות בגוף. הכישרון שלו, כוחו, אהבתו, חסדו עולים על כל ידה, וכתוצאה מכך, כל עומדן. לא ניתן למצוא גבולות, לא ניתן לגלות לא את החוף ולא הקרקעית. במקום לחשב בקרירות, במטרה לסדר את תורתנו, הב נשיר בשמחה עם משורר הקודש נהרות אהבה ורחמים כאן באוקיינוס השיר מצטרפים, ישועה בשפע זורמת, כמו שיטפונות של חלב ויען. כל רעיון של קדנציה או אי ספיקה אינו במקום בהתייחסות לאדון ישוע. כאשר האדם שואל, האם יש מספיק כישרון במותו של המושיע כדי לכפר על חטאי, התשובה היא, דמו של ישוע המשיח, בנו, מנקה אותנו מכל חטא כאשר מישהו אומר, אולי לא אטעם את אהבתו ואמין בשמו, התשובה היא, מי שרוצה, שיקח מים יחיים בחינם. או, אדונים, הייתם מודדים את האוויר. האם תוכל לחשב את תוכן האטמוספירה המקיפה את כדור הארץ? כן, זה עשוי להיעשות. האם הייתה מודד שטח? אני מניח שגם זה עשוי להתבצע. האם תמדוד את הנצחה? הם תחשב אין סוף. אתה חייב להתחיל בבעיות כמו אלה לפני שתוכל לגלות סכום לחסד השופה שמגיע אל החוטאים דרך אלוהים בבשר אדם, שנשאר חטא אנושי ויתר על חייו, הצדיק לאבל, כדי להביא אותנו לאלוהים. כל דבר שמתקרב לרוח צרה אינו הולם בקשר לזכותו של גואלנו. קמצנות במשתה עם הפרלי אינה במקום יותר מאשר רוח לא נדיבה אצל נוצרי. אדוננו עושה דברים בקנה מידה מלכותי כזה שגם אנחנו צריכים להיות ברוח מלכותית. קדוש וקנאות הם תערובת מוזרה קדוש וקמצן לא יכולים להסכים. אני זוכר ששמעתי על אדם שנהג לצאת להטיף ובמקרה היה לו באר בשטח שלו, אליה הגיעו שכניו בגדירות גבוהה יותר ממה שהוא אוהב. לפיכך, הוא הציב הודעה שמשיגי גבול יועמדו לדין. זה לא היה מפתיע כלל שחבר שנון איתר עד מהרה את מעונו של המטיף בשטר בכותרות בולטות, הנושא את המילים הללו, בוא אל ישוע, אבל אסור לך להוציא מים מהבאר שלי. בהרבה מאוד דרכים אחרות ניתן ליישם את אותה הערה. בוא אל ישוע, אבל אל תדחס אותי בספסל שלי. בוא אל ישוע, אבל אל תבקש ממני שיילינג. לחלק אותם, אבל הם תלויים לאחור כשהערבים זקוקים להאכלה או הירומיים זקוקים לבגדים. האם אתה חושב שכזה מעורר קרדיט כלשהו לבשורה? כן, והאם אין מטיפים שנראים חוששים למחצה שאיזה חוטא מסכן שאינו נבחר עלול להגיע לגן עדן במקרה? שמע איך הם מגדירים, מבחינים ומוקיעים. אני מודה שאין לי סימפתיה עם אלה שגרשו גברים בחזרה. הרבה יותר מעדיף למשוך אותם קדימה. כשיודע פעם שישוע הוא כמו נהרות מים, נראה שרוח אוהבת לב גדולה צומחת בנשמה כמובן מאליו. רוח הקודש מרחיבה את הלב על ידי כך שהיא מגלה לנו את המלאות המפוארת של אדוננו. אני מתפלל, אחי ואחיותיי, תהיו כבלכם מוגדלים ושאף אחד מכם לא יוכל להעליל אי פעם את האדון ישוע המשיח על ידי נשיאת עדות צרה ומחבצת לגביו. לעולם לא תוכל לעזור להמעיט את חששותיהם של אנשים אחרים לגבי מהי הבשורה על ידי הצגת אדונך כאילו הוא איזו תעלה צפופה עם קו ישר עם מנעולים, משאבות ומדידות. עבור הוא כמו נהרות מים. יש, במשיח ישוע, שפע כזה שאם תבוא, הוא חוטא גדול, יש מספיק רחמים במשיח בשבילך. כן, אם אין ספור המין האנושי יבואו במהירות אל הנהר הזה כדי לשתות, הם לא יכלו לנקז אותו יבש, לא, זה צריך להיראות מלא יותר, והאדמות צריכות להיות יותר מסמכות ככל שהנחל הבלתי פוחת זורם הלאה. בנהר אנו רואים לא רק מצוינות ושפע, אלא גם רעננות. בריחה היא אותו דבר שוב ובדרגה היא הופכת לבריחה עומדת, המולידה חיים מושחתים וגזים מזיקים. נהר הוא תמיד אותו דבר, אך אף פעם לא אותו דבר. הוא תמיד במקומו, אך תמיד ממשיך הלאה. מלא עד אפס מקום במים חיים, גם קידנים עברו, ואם זאת זורם רענן מהמעיין, זהו חידוש עתיק יומין. אנו קוראים לנהר היפה שלנו, אבטם זה, אך הוא אינו עון תלמים על גבותיו, אלא מזנק בכל רעננות הנעורים. אתה תחייה על גדות נהר במשך שנים, ובכל זאת בכל בוקר יהיה הנחל שלו רענן כאילו מזרקתו נפטרה, אך לפני שעה כשציפורים החלו להתעורר בבוקר והשמש ללגום את הטל. האין זה כך עם אדוננו ישוע המשיח? האם הוא לא תמיד זוהר ורענן כמו בפעם הראשונה שנפגשת איתו? אני זוכר מתי הכרתי אותו לראשונה, ונשמתי הייתה נשואה אליו. היה לי ירח דבש מבורך בחברותה היקרה ביותר. הקהילה המתוקה הזו עדיין לא הסתיימה, לא, היא עמוקה יותר, קרובה יותר, קבועה מתמיד. הוא משיח טוב בשבילי עכשיו כמו בהתחלה, אולי לא אגיד שהוא טוב יותר, אבל אני חייב להתוודות שאני מכיר אותו טוב יותר. אני אוהב אותו בלהט יותר ומעריך אותו יותר. אם אתה משרת מאסטר 20 שנה, אני לא צריך לתהות מה אתה יודע עליו הרבה עד אז. חלקכם שרתו את האדון ישוע במשך 40 השנים הללו, ומה אתם חושבים עליו? גיליתם עליו הרבה עד עכשיו ואתם עשויים, ללא חשש, לספר את כל מה שגיליתם. המילים אינן מכשילות אותך להביע את הצטיינותו. כל השאר נעשים מאופש, אבל ישוע יש את טל נעוריו. הסרטים המשובחים ופיסות הצבע המושכים את האנשים לכנסיות הפיסקופליות מסוימות לזמן מה הימוגו בקרוב. הם מספרים לנו שכנסייה כזו ואחרת די מלאה כי יש להם מקהלה מושתתת, תהלוכות יפות, כרזות בטוב טעם ועוד הרבה צעצועים ילדותיים שהופכים את הכנסיות שלהם לבתי בובות. אבל אין להם לחלום שהחפצים האלה יימשכו את האנשים לאורך זמן. היכנסו לכנסיות הפופיות ביבשת ותראו, במקרים מסוימים, שיש משובח ואבני חן. ובאחרים שני פרוטה וחצי פירות פרחים מלאכותיים וחתמי צבע, אבל איפה האנשים? רק לעתים רחוקות אתה רואה קהל. באופן כללי אתה מרגל רק כמה נשים, מטומטמים של הכהנים. הגבריות של האומה היא לא להיות לכודה בשטויות שקופות כאלה. הדברים האלה מזדקנים ומשפיעים, אבל הבשורה לא. לפני מאות שנים, וקליף עטיפת בשורת המשיח מתחת לאלון בסרי והמונים התאספו. לפני זמן לא רב עטפתי מתחת לאותו עץ ישן, אותה בשורה, והכוח המושך שלה לא היה פחות. למרות זאת, בעידנים שיבואו, אחרים יקומו עם אותו מסר על לשונם, והאנשים יתאספו לשמוע אותם ולגלות את כוחה של הבשורה. חלקם יבואו למצוא פגם וחרוק או שיניים מזעם, אבל הם חייבים לבוא ולשמוע את זה. זה בלתי אפשרי עבורם לעשות אחרת, כי החידוש של הבשורה תמיד ימשוך. זה לא תמיד חדש. והאם לא מבוקש אי פעם דבר חדש? האם גבר צריך משהו חדש? ספר לא הסיפור הישן והישן. אבותינו הירומים חצו את התמזה בקור כליהם ואנחנו מפליגים עליה בספינות הכיתור שלנו. אבל זה אותו נהר שמח, וכאשר זרם לראשונה הוא לא היה רענן ונוצץ יותר ממה שהוא היום. זה תמיד משתנה, רענן תמיד, חדש תמיד, אך תמיד שפווי. וכך גם ישוע המשיח, אותו אתמול, היום ולתמיד. שוב, בהחלט ניתן להשוות את ישוע המשיח לנהר, מתוך החירות שלו. איננו יכולים לומר זאת על כל הנהרות על פני כדור הארץ, כי בדרך כלל אנשים מצליחים לטבוע את הגדות והחופים, את כוחות הדיג והמים. לפעמים אני תוהה למה האנשים הגדולים שלנו לא ממפים את הכוכבים. האם אף דוחס לא ייתה לכוכב הפולני, ואף רוזן לא יקבל מונופול על קסטור ופולקס? האם לא יכולנו להיות חוק מתחם עבור גלגל המזלות, או לפחות עבור כמה מקבוצות הכוכבים הבהירות יותר? ובכן כתוב, השמיים, אפילו השמיים, הם שלה, אבל את הארץ נתן לבני אדם. עם זאת, בקושי ניתן לחלק נהרות, הם מסרבים להפוך לרכוש פררתי. ראה באזור חופשיות היצורים מתקרבים אל הגדות. נהניתי, לפני כמה ימים, לראות את הבקר מגיע לנהר לשתות. הם חיפשו מקום משופע ואז עמדו ברך עמוק בנחל ושתו ושוב שתו. חשבתי על בהמותה, שבטח שיוכל לסגור את ג'ורדן בטיוטה. הוא שתה כל כך מכל הלב, ואף אחד לא אמר לו, לא, או מדד את הטיוטה. כלב, כפי שניהל הארוך, לאח בשקיקה ולא דרשו ממנו מס. הבריה חופשי לצלול את צברה הארוך לתוך המבול, והסנונית לגעת במשטח בכנפייה. לשור ולעוף, ולציטבר, ולדגים ולאדם, הנהר היה, כאחד, חוב פשי. אז שור חוטא עם צמאון הגדול, בו ושתה. ואתה כלב של חוטא, שחושב שאתה לא ראוי, אפילו, לטיפה של חסד, בכל זאת בו ושתה. קראתי ליד אחת הבריכות הציבוריות שלנו הודעה, אף אחד לא רשאי לרחוץ כאן כלבים. זה נכון מספיק, עבור בריכה, אבל זה יהיה מיותר עבור נהר. בנהר עלולה מראשה לרחוץ כאבת נפשו. עובדת מלאותו יוצרת חופש שאיש אינו מגביל. כמה אני נהנה לדבר על זה, כי אני זוכר כשחשבתי שהאדון ישוע אינו חופשי עבורי. חלמתי שאני רוצה אותו והוא לא יקבל אותי, בעוד שזה היה אחרת שהוא היה מוכן מספיק, אבל אני לא רציתי. הו, חוטא מסכן, אין דבר כל כך חופשי בכל העולם כמו שישו. לכל המתנשפים אחריו, חפצים בו וזקוקים לו, הוא חופשי כמו האוויר שאתה נושם. המשיח הוא כמו נהר גם לציוות. בריכות ובורות מים מתייבשים, אבל השיר של הנהר הוא אנשים יכולים לבוא ואנשים יכולים ללכת, אבל אני ממשיך לנצח. כך זה עם ישוע. החסד לסליחה והכוח לרפא אינם כוח הרבית בו הם שוכנים בו תמיד. הוא הציל לפני 1,000 שנים, הוא עדיין מציל. הוא מציל כל היום וכל הלילה. בין אם אנחנו ישנים ובין אם נתעורר, הנהר עדיין זורם הלאה, לא משמיע חצוצרה, אבל ממשיך את דרכו בהתמדה. וכך זורם חסד המכילה כל היום וכל הלילה, כל השנה, מברכת בשקט אלפים. ברוך השם על כך. היום יום ראשון ולי נראה כאילו הנהר התרחב ושפך את שפעו על שטח גדול יותר. אוי שתשתה מזה, חוטא מסכן, היום. זה עדיין זורם, בין אם אתה מסרב או מקבל את זה. אוי סבל שזה לא יזרום לך לשווא. הטקסט מדבר על נהרות, מה שמרמז על מגוון ואחדות על כך שאיננו יכולים להרחיב, אלא חייבים להתעכב על רעיון הכוח. אין דבר חזק יותר מנהר. הוא חותך את דרכו ולא יפריע בדרכו. מי יסקור את המיסיסיפי? מי יכבול את האמזונס? הם מתגלגלים לאן שהם מתגלגלו, בעקבות המסלול שסימנה להם הריבונות האינסופית. אם הסלע בדרכו של הנהר הוא ישחק אותו. אם המצוק חודר, הוא חייב ליפ ביותו מתערער על ידי הזרם ונפלו חייב להיעלם. הנהר אינו מחכי לאדם, ואינו מתעכב לבני אדם, אלא הולך במסלולו שנקבע מראש. השבח לאל. המשיח ישוע ישיג את המטרות האלוהיות. תענוג יצליח בידו. אף אחד לא יכול להתפתל לכאן ולכאן, הוא חייב ללכת אל החוטא הזה והאחר הוא מנקה גנב גוסס ומשקה חלק מבני ביתו של הקיסר. בין הגבעות הגבוהות של ההתנגדות הגאה הוא מאיץ את דרכו ומשמח את השפלים. עמקי חרטה בלב. לא המוות ולא הגיהינום יכולים להישאר בדרכו. הוא סוחף את כל היריבים גם כשנהר האדיר הזה, נהר לסבון, סחף את צבאות ג'בין. וכשנדמה כאילו אין עוד ערוץ לבשורה, האמת של אלוהים מזנקת במורד התהום באזור רפורמה או תחייה גדולה כמו ניאגרה מפוארת ונפלאות הכוח האלוהי נראים בצורה ברורה יותר שהאדון חושף את זרועו בעיני כל האנשים. זרום הלאה, נהר האלוהים, לנצח. שנית, אנו נשקול מצוינות מיוחדת שהטקסט מזכיר. נהרות מים במקום יבש. אני לא יכול להגיד לך איך קפצתי על המילה הזאת מטעם עצמי. בארץ אנחנו לא כל כך מעריכים נהרות כי יש לנו מעיינות ובערות בכל הכפרים והכפרים שלנו. אבל במדינה שבה חי ישעיהו הארץ יבשה ונשרפה ללא נהרות. אתה יכול להתחקות אחר הירדן והנחלים האחרים לפי שולי הצמחייה העוטפים את גדותיהם, וכתוצאה מכך נהר זוך להערכה רבה במקום יבש. אחים שלי, כשהאיש ישוע המשיח הגיע לכאן עם ברכות מאלוהים, הוא הביא נהרות למקום היבש של האנושות שלנו. כשהוא ירד בין הגזע של אברהם, הוא הביא נהרות מים לתוך הצמח הישן והיבש של אישי. כשאיבדה יהודה את מלכה, הוא בא לחדש את מלכות בית דוד והיום, אנו הגויים, שניתקנו מכל ברכות הברית ונותרו כמדבר בזמן שישראל היו כמו גן יש לנו ישוע המשיח בא בתוכם. אותנו כמו. ישוע בא עליכם, אחים ואחיות שלי, ואיזה מקום יבש היה הלב שלכם מתבאו. תחשוב כמה יבש היה לפני שהמשיח בא וגרם למעיינות חיים להשקות את נשמתך. כשאני חושב על המדינה שלי מטבעי, אני יכול רק להשוות אותה לפסולת מדבר מייללת, ארץ מלוכה ולא מיושבת, שבה הייתה בצורת גדולה, ארץ יבשה וצמאה שבה לא היו מים. העשרה אינה חסרת פלגי מים יותר מאשר הטבע האנושי מכל דבר שהוא טוב, ובכל זאת ישוע זה נכנס לטבע האנושי שלך ולתוך שלי והפך את האדמה היבשה למעיינות מים. הוא אחים, איזה מקום יבש היה הטבע שלנו עדיין ברגע זה אלמלא נוכחותו של ישוע כנהר מהחיים. התבגרנו, אבל הטבע שלנו לא השתפר. שנים חלפו עלינו, אבל אפילו ענן בגודל יד של אדם לא הגיע אלינו באנרגיה של הטבע. ההשקיה היחידה שלנו הייתה דרך המושיע המתערב שלנו. בכל הנוגע לבשר, אני רואה את עצמי נוטה יותר לחטא מאי פעם, חלש יותר מאי פעם לכל הדברים הטובים, מת באופן מודע וכמל בנפרד מהמסיח. אם מצאת מעיינות במקומות הפסולת של הטבע שלך, אני מודה שאין לי הטבע שלי הוא, אכן, עדיין מקום יבש. ריקנות, הוא, זו בקושי המילה שמרגישים יותר גרוע מריק. מת, אוי כמה מת. אפילו לאלה מאיתנו שמנסים לחיות ליד אלוהים יש עונות קרות. אני מניח שלאנשים מושלמים אין וידויים כאלה, אבל אני לא אחד מהם. אני מתאבל על עונות שבהן איני יכול להתפלל כפי שהייתי רוצה, וקם ננק מברכי. אני סובל מפיתויים מבחוץ ונלחמים מבפנים, ואני לא תמיד, כאחד, לשמוח באלוהים, למרות שאני יודע שהוא תמיד ראוי לכל שמחתי. אני מקונן שזה כך, אבל כך זה אצלי. אולי יש אנשים שתמיד יכולים לגלוש כמו קרון חשמלי על הפסים בלי טמבל בודד, אבל אני מגלה שיש לי טבע שפל להתמודד איתו, וחיי הרוח הם מאבק איתי. אני צריך להילחם מיום ליום בשחיתות משולבת, קור, מוות, עקרות. ואלמלא אדוני ישוע המשיח, הלב שלי היה יבש כמו ליבם של ההורים, ואין בו יותר חיים, או אור, או טוב מאשר גיהינום עצמו. עם זאת, אני יכול לומר, אני מעריך את מלאותו על אחת כמה וכמה בגלל שאני כל כך ריק, ואני מעריך את כוחו יותר בגלל שאני כל כך חלש. אני מוצא שאני לא יכול לדבר או לחשוב מספיק טוב על אדוני, וגם לא רע מספיק על עצמי. הכלום והריקנות, והחטא הם המורשת היחידה והיחידה שלי מטבעי. כל המלאות שלי תמונה במסיח וכל הצטיינות שאני יכול לטעון אי פעם חייבת לבוא ממנו וממנו בלבד. האם רבים מכם לא מוצאים את הנסיבות החיצוניות שלכם במקומות יבשים מאוד? אתה עשיר. אחים שלי, החברה העשירה היא בדרך כלל מקום יבש כמו גבעות הגרנית. זהב והבשורה מסכימים לעתים רחוקות אתה אני. העוני הוא מקום יבש למי שאינו עשיר באמונה. עוסקים בעסקים מיום ליום. באיזו תדירות הדאגות שלו מכבידות את הנשמה, כמו חום המדבר. לקום מוקדם ולעמול עד מאוחר בין הפסדים והצלבות זה לשכון במקום יבש. או, להרגיש את אהבת המשיח זורמת, אם כן. זה כדי שיהיו נהרות מים. כדי שהמשיח יהיה קרוב כשאתה מפסיד את כספך, כשהשטרות זוכים לכיבוד ובתים מסחריים נופלים זו דת אמיתית. לשמוח במשיח כשאתה מחוסר עבודה, אדם עני לקבל משיח כשהאישה חולה, משיח כשהילד היקר צריך להיקבר, ישו כשהראש כואב, ישו כשהגוף המסכן רעב למחצה זו מתיקות. לעולם לא תדע את המתיקות של המשיח עד שלא תדע את מרירות הניסיון. אינך יכול לדעת את מלאותו עד שתראה את הריקנות שלך. אני מתפלל שזאת תהיה הניסיון שלנו להרגיש תמיד את עצמנו יורדים ואת המשיח עולה, את עצמנו נעשים עניים יותר ויותר מלבדו, בעוד אנו יודעים יותר ויותר מהברכות יקרות הערך שהן שלנו במשיח ישוע אדוננו. הנקודה אם כן, בכלל, נראית לי זו שהמשיח הוא נהר של חסד שופע, אבל הוא הכי טוב למי שיחי יבש. נדבה מבקשים רק עניים, הרופא מאורך רק על ידי חולים, סירת ההצלה מוערכת רק על ידי האדם הטובה. אז, אחים ואחיות שלי, המשיח יהיה יקר יותר ויותר עבורכם רק בפרופורציה ככל שיש לכם פחות ופחות הערכה כלפי עצמכם. נהרות מים במקום יבש. עכשיו, אנחנו סוגרים עם השיעור המאשים מכל זה. ראשית, ראה את היוצאים מלבו של אלוהים אל האדם, ואת הדרך של האדם לתקשר עם אלוהים. נהרות אחרים עולים במעיינות קטנים ויובלים רבים משתלבים כדי לנפח אותם, אבל הנהר שעליו עטפתי עולה במלוא עוצמתו מכיסא האלוהים. זהו נהר גדול במקורו כמו במסלולו שלאחריו. או, אחים ואחיות שלי, בכל פעם שאתם מתכופפים לשתות מהרחמים שמגיעים עליכם על ידי ישוע המשיח, אתם מקיימים שיתוף עם אלוהים, כי מה שאתם שותים בא ישירות מאלוהים עצמו. תחשוב על זה, עכשיו. אתה רוצה ליצור תקשורת בינך לבין אלוהים, והאומר, הנה אני בא אליך, בא בנהר גדול של ברכה. קח אותי. קבל את מה שבא לך דרך ישוע המשיח. כל טיפה ממנו הגיעה מהכס שלי והיא מלאה באהבה שהיא המהות שלי. או, חוטא המסכן, אתה רואה את זה. איזו דרך פשוטה, איזו בטוחה, איזו דרך מתאימה אלוהים הכין להביא אותך לחיבור עם עצמו. אתה אמור להיות המקבל, והוא הנותן. הוא הנצחז מקור כל ההספקה שלך, ואתה פשוט שותף להטבותיו. שאל מהו אלוהים, והתשובה היא, אלוהים הוא נהר של טוב הזורם אל בני האדם דרך אישיותו של ישוע המשיח. שנית, ראה איזה אומלל זה שבני אדם נספים ומתים מצמא נפש כשיש הנהר הזה כל כך קרוב. זה שגברים ימותו מצמא יהיה נורא, אבל שמקרי מוות כאלה יתרחשו לאורך כל גדות נהר זה מזעזע, אכן. מה מפריע להם? הם מעולם לא שמעו על זה. אחים יקרים, תנו למחשבה ללחוץ עליכם בכבדות שמיליוני הגזע שלנו מעולם לא שמעו על ישוע. בסין, בחלקים של הודו, באפריקה, באזורים נרחבים של המדינה, אין ספור חיים ומתים מבלי ששמעתי את שמו המתוק של ישוע. האם אנחנו עושים כל שביכלתנו עבור משימות, אתה חושב? האם כולנו בטוחים שאנחנו נותנים כמה שצריך, ומתפללים כמו שצריך, ופועלים כמו שצריך לשליחות? זה דבר עצוב שהמשיח בא לעולם ועדיין בני אדם מתים במיליונים. בכל זאת יש מחשבה עצובה יותר, עדיין, כי מיליוני אנשים יודעים הכל על הנהר הזה, ובכל זאת לא שותים. רבים מהאזרחים שלנו מכירים את תכנית הישועה על ידי ישוע המשיח, אבל הם נקפים בשיגעון מוזר שהם ימותו מוקדם יותר מצמא מאשר לשתות מהנהר של אלוהים עצמו. הוא אלוהים, לפעמים אנחנו אומרים רחם, אבל רחמת, ולכן מוטב לנו להתפלל, למד אנשים לרחם על עצמם. לקח נוסף הוא, הב נלמד אם יש לנו קושי, היכן הוא חייב להיות. זה לא יכול להיות במשיח, כי הוא כמו נהרות מים. אז בפעם הבאה שנרגיש שאנחנו במצוקה, שיש לנו חסד קטן, מעט כוח, מעט שמחה, ספר לנו היכן תמונה האשמה. האספל שלנו קטן, אבל הנהר לא. אם אין לכם, אחים, זה לא בגלל שאלוהים לא נותן את זה, זה בגלל שאתם לא פתוחים לקבל. אין לך כי אתה לא מבקש, או כי אתה שואל לא נכון הוא כנסית אלוהים, אם אתה חלש, זה לא בגלל שאלוהים חלש. אם אתה לא יכול להגיע לחוטאים זה לא בגלל שאלוהים לא יכול להגיע אליהם. אתה לא צר בו, אתה צר בלב שלך. האם המשיח הוא נהר, אז, אחרון מכולם, שתו ממנו, כבלכם. כדי להיסחב על פני הנצרות, כמו אדם בסירה, לא מספיק אתה חייב לשתות או לעמות. רבים מושפעים מהחיצוניות של הדת, אך ישו אינו נמצא בהם. הם על המים, אבל המים לא בתוכם. ואם ימשיכו כפי שהם, יאבדו. אדם עלול להיות בסירה על נהר ובכל זאת למות מצמא אם הוא מסרב לשתות. וכך תשאו אתכם ותתרגשו מהתחיה, אבל אם לא תקבלו את האדון ישוע אל נשמתכם באמונה, תאבדו אחרי הכל. אמונה היא דבר פשוט כמו לשתות, אבל אתה חייב לקבל אותה, אתה חייב להאמין או למות. אם היה מונח אדם על צווארו במים כמו טנטלוס, ואם זרמו על ידו כל הנהרות שבעולם, היה פוקע בכבי עצמה אם לא ישתה. חלקכם כבר שנים עד צווריכם בנהר. כשאני מסתכל על הספסלים האלה אני לא יכול שלא לזכור שנהרות של אהבה ורחמים זרמו עד שפת הים ובכל זאת לא שתית. מי שמת כל כך ראוי למות. מי שנספה מצמא במצב כזה חייב לגבעה בהדגשה של שבעה. אלוהים יעזור לך. אני לא יודע מה עוד אני יכול לבקש ממנו לעשות בשבילך. האם הוא לא עשה מספיק במתן נהרות של רחמים לך במשיח? ואם שתית מהנחל הזה, הדבר הבא שאני אומר הוא, גר בקרבתו. קראנו על יצחק שהוא גר ליד העבר. טוב לחיות קשה במעיין בלתי נדלה. התאחד עם המשיח והתקרב אליו בכל יום. השתחשכו בנהר הזה, כפי שעשיתם, עד שעמים מגיעים עד הקרסולים. המשך עד שזה מגיע עד הברכיים שלך. תמשיך עד שזה ישטוף את הלב והריאות שלך כן, תמשיך עד שתמצא שזה נהר לשחות בו. אני רוצה לומר, דבר אחרון, אם המשיח הוא כמו נהר, בואו נהיה כמו הדגים שחיים בו. ישבתי מתחת לעץ רשור לפני כמה חודשים ביער חדש. הסתכלתי לתוכו, מדדתי אותו וסימנתי את ארכיטקטורת הענפים שלו, אבל פתאום ראיתי סנאי קטן מזנק מענף לענף, וחשבתי, אחרי הכל, עץ האשור הזה הוא הרבה יותר בשבילך מאשר בשבילי, כי אתה חי בו. זה מענג אותי, הוא מורה לי ומעניק לי צל, אבל אתה חי בו ועליו. אז אנחנו יודעים משהו על נהרות והם מאוד שימושיים עבורנו, אבל לדגים הנהר הוא היסוד שלו, החיים שלו, הכל. אז, אחי ואחיותיי, הב לא רק לקרוא על המשיח ולחשוב עליו, ולדבר עליו, אלא שנחיה עליו, ובו כמו הסנאי בעץ והדגים בנהר. חי על ידו, וחיים עבורו תעשה את שניהם אם תחי בו יתהפך עליי, זרם שממי אתה, אני מוצא את היסוד שלי בך. אלה החיים האמיתיים והאושר שלי אני רוצה, במשיח, אדוני, נקלט להיות. אמן.